שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתקדמים לנושא הבא בסימן א' בטור באבן העזר. אחרי שעסקנו בנושא של גיל הנישואין, הטור עובר לדון בריבוי נשים, והטור כותב בסימן א', אני קורא דבריו: נושא אדם כמה נשים, דאמר רבה, נושא אדם כמה נשים, אבל הוא מקביל, והוא דאפשר למי קם בסיפוקיו. זה ציטוט של הגמרא ביבמות בדף סמכי, למדנו כאן לפני כשבועיים. ומכל מקום, נתנו חכמים עצה טובה שלא יישא אדם יותר מארבע נשים. זה גמרא ביבמות בדף ממדלת. תראו גם את הנימוק: כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש, ובמקום שיש תקנה שלא יישא אלא אישה אחת, הולכים אחר המנהג. כן, הטקסט הקצר הזה מכיל בתוכו בעצם שלושה מוקדים סביב הנושא הזה. אחד, שהטקסט מעלה זה עניין כלכלי. ריבוי נשים זה יקר. והוצאות, נראה בהמשך, לא היום, אני לא מאמין שנגיע היום, אבל הרמב"ם כותב, מי שרוצה להחזיק כמה נשים, בבקשה, שלכל אחת יהיה בית משלה, שלא יגורו ביחד. לא ברור מה המקור שלו דרך אגב, וכך הוא כותב. אז עניין כלכלי רציני, אז נושא אחד מעלה הטור, אם אתה יכול כלכלית לעמוד בזה, בבקשה. מפה כבר נשמע שזה עניין לעשירים בעיקר. יש פה ספר, מי שמסתקרן, רוצה לקרוא משהו ככה טוב, ריבוי נשים בישראל, זה מישהו שחקר, פרופסור מרדכי עקיבא פרידמן, כל מיני תעודות מהגניזה הקהירית שעוסקות בריבוי נשים. הוא מראה שגם עניים החזיקו באותה תקופה שתי נשים, זה לא היה רק לעשירים. אבל זה מוקד אחד. המוקד השני שעולה בדברי הטור, כשהוא ממליץ לא להישא יותר מארבע נשים, זה איזה מין מערכת יחסים הולכת להתרקם בין אדם אחד לבין כמה נשים. כלומר, מצוות עונה עולה כאן על הפרק. בואו לא ניכנס כרגע לעובי הקורה לדיון הזה, אבל ההנחה היא שמדובר פה על מישהו שעונתו פעם בשבוע, ככה רש"י מסביר ביבמות שם בדף מ"ד, שזה עונתם של תלמידי חכמים. אז אם יש לו ארבע נשים, הוא צריך להתחלק ביניהם. ולכן אומרים לפחות שכל אישה תקבל עונה אחת בחודש. כבר אני אספר שהריטב"א שם על אתר מביא בשם הרשב"א, נמצא בתשובות של הרשב"א, שאם מדובר באדם שנשא אישה, והרי המצוות עונה משתנה לפי המקצוע של האדם, אורחות החיים הם נקבעים לפי נפשל מקצוע. אם אדם הוא איש קבע, אז כשמתחתנים איתו מבינים שהוא לא יהיה בבית כל יום. ואם בן אדם הוא עובד באמריקה והוא גר פה, ויש אנשים כאלה בקהילות אצלנו, אז אשתו יודעת את זה, וזה הדת הדחי, הם מתחתנים. ואם אישה מתחתנת עם רופא או הפוך, אז יודעים שלא נמצאים תקופות מסוימות בבית. כמו מתחתנים עם רב קהילה, גם את זה יודעים, כן? כל מיני דברים, לא תחזור הביתה אף פעם מהתפילה מיד אחרי, כל מיני דברים יודעים, כן? אבל אסור לשנות בלי רשות. זה מה שנאמר, אסור לשנות. אז כותב הרשב"א שמי שעונתו הייתה מסוימת, כי התחתן איתה רק עם אישה אחת ולא התנה איתה מראש שהוא יישא עוד נשים, אז אם הוא רוצה להתחתן עם עוד אישה ועכשיו הוא אסור לו שזה יהיה על חשבון העונה של האישה הראשונה, כלומר הוא צריך להתחלק. אבל הנושא שעולה כאן, בלי להיכנס כרגע לפרטים, שהוא צריך להתחלק בין כמה נשים. והדבר השלישי שעולה כאן זה במקום שיש תקנה שלא יישא לאישה אחת, ממש לא נכנס לפרטים, לא מספר מי תיקן, מה תיקן, איפה התקנה הזאת תופסת. הוא פשוט אומר, אם יש תקנה אז הולכים אחר המנהג. ברור שנכנסים פה גורמים נוספים, יש פה גם עמדה שמתנגדת לריבוי נשים, חושבת שזוגיות צריכה להיות אישה אחת, איש אחד, והמנהג הזה גם מחייב. מה שנעשה בשיעור היום, ננסה קצת להתבונן ביסודות של הנושא הזה. נתחיל בפריזמה של התנ"ך. נתבונן שם קצת בתופעות ריבוי נשים, אחרי זה ניגע קצת במקורות בספרות חזל, אין היום גמרה, זה לא, אין איזושהי סוגיה על זה, ננסה קצת לתאר מה עולה לכאורה מתוך מקורות חזל, כולל גם שאלות שזה מעלה, נספיק, נתחיל לגעת בחרם ברבנו גרשום, אם לא זה יהיה לפעם הבאה, בסדר? בואו נתחיל מהתופעה של ריבוי נשים בתנ"ך. בתנ"ך זאת עובדה מוצקה, שגברים מתחתנים עם הרבה נשים. זה נמצא גם בחלקים ההלכתיים של התורה, וגם בחלקים הסיפוריים של התורה. כן, נתחיל מהחלקים ההלכתיים, שהם חלקים שבהם התופעה פחות מוזכרת, אבל זה נמצא שם באופן מוצק לגמרי. הפרשייה הברורה ביותר והמוצקה ביותר היא בספר דברים, שם התורה אומרת, כי תהיינה לאיש שתי נשים. זה מתואר כמשהו שזה יכול לקרות. כלומר, זה כתוב אמנם בסגנון של כי, זה בסגנון קזואיסטי, אם זה קורה, אבל זה מתואר כדבר לגיטימי לגמרי. כן, סליחה?
וגם כתוב לך מיד אחרי זה מה יקרה.
נכון. צודק ברוך, שמי שמסתכל בפרשייה שם, הוא גם מגלה שאם אתה מחזיק שתי נשים, החיים קצת מסובכים בבית הזה, שכן, זה לא מחייב שזה מה שיקרה, אבל מתואר שיכול גם להיות מצב של אהובה או שנואה, והמצב הזה הוא מצב שלא קשה להבין למה הוא מתרחש. האם באמת אדם יכול לאהוב באופן שווה אהבה של בני זוג שתי נשים בבת אחת? לפחות מה שמתואר שם, אני מציע שנבדוק את זה קצת יותר דרך החלק הסיפורי של התורה, כי ברוך, אתה ודאי שמת לב שיש מזה משפחה שמסתתרת בתוך הפרשייה שם, נכון? מי מסתתר בפרשייה שם? יעקב אבינו. באופן מאוד, מאוד ברור, כשהתורה מתארת, כי תהיינה לאיש שתי נשים, מתארת את בית יעקב, כולל תקבולות לשוניות ברורות לחלוטין לפסוקים בספר בראשית. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. אז מי האהובה? כתוב, ויהב יעקב את רחל, זה מה שכתוב. כתוב, ויהר השם את לאה, כי שנואה היא. ויהר השם כי שנואה לאה. והיה הבן הבכור לשנייה. מה השם עשה כשהוא ראה שלאה שנואה, ויפתח את רחמה, ואז נולד לה
ראובן, ראומה.
ראובן. והיה ביום הנחילו את בניו ואת אשר יהיה לו. עכשיו אנחנו עוברים לבראשית פרק ממתת. לא יוכל לבקר את בן האהובה, את בן השנואה הבכור. מי ביקר את בן האהובה, את בן השנואה? יעקב אבינו. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. מה, משך הפסוק?
יהיה משפט עשו, כי הוא משפט הבכורה.
אני קורא את הפסוק המלא.
ראשית עונו.
בכל אשר אמרנו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט עונו. מה יעקב אמר לראובן באותו יום? ראובן, בחורי אתה, כוחי וראשית עוני. זה ברור שהתורה משוחחת עם יעקב וביתו, והיא בעצם אומרת שהמודד של יעקב לא יחזור על עצמו. כמו שהיא אומרת, אז עוד נחזור לשם, אבל עוד לפני שניכנס לזה, זה עובדה ברורה שהחלק ההלכתי של התורה מכיר בקיום התופעה הזאת. סליחה? נכון. הוא נותן לבן האהובה יותר, נכון. ומה אומרת הפרשה לדורות? שלא לעשות ככה. מי שנולד ראשון יקבל, הוא הבכור. לא תבחר. אז בואו נחזור לזה, בואו נגמור את הפריסה של החלקים ההלכתיים. עדיין בספר דברים, למלך נאמר, לא ירבה לו נשים, למה הכוונה? אז רק אישה אחת? מה דעתכם? אז לפחות חז"ל חושבים שזה 18, מאיפה למדו את זה?
אפשר להגיד על יעקב שמהניסיון שלו כצעיר הוא עשה משהו גם כן, כן? יעקב ועשיו, שהוא לא הבכור.
נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. נכון, אתה צודק. נחזור מיד ליעקב, אני רק רוצה לגמור לגייץ את החלקים והלכתים, שיהיה ברור לנו שזה ההלכה מתירה את זה, לפחות התנ"ך, ההלכה של תורה שבכתב בטח אומרת שזה לגיטימי. השאלה היא למה כאן לא ירבה לו נשים, שזרק אישה אחת או בוא נאמר ככה, אנחנו לפחות יודעים שהמלכים בתנ"ך היו להם יותר, מאישה אחת. דוד המלך יש יותר מאישה אחת. לשלמה יש הרבה יותר מאישה אחת. כן, הוא באמת נופל, כן? גם הנימוק שהתורה נותנת, או ההקשר, התורה אומרת לא לרבות כל מיני דברים. כלומר, אם אני מסתכל באותה פרשה, אנחנו גם מיד מבינים את הרקע של הסיפור הזה, שהוא לא רקע פשוט, כן? כלומר, צריך לשים את הדברים על השולחן, אבל התורה אומרת שם, זה בדברים בפרק י"ז, ושם התורה מתארת, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו נשים, וחסד וזהב לא ירבה לו מאוד. זה ברור שריבוי נשים הוא בין היתר קשור באיזו תופעה של החפצה של נשים. אנו מסתכלים עליהם בתור חפצים, יש לו הרבה סוסים, יש לו גם הרבה נשים. זה ודאי התרבות שמשתקפת כאן. כלומר, ההבדל בין ריבוי נשים לבין אישה אחת, אישה אחת יונקת מתפיסת עולם של הושע, ורסתיך לי לעולם, כי יש את בריתי, אתה, ומה שברוך העיר קודם הוא גם אומר את זה. אתה מתחתן עם שתי נשים, זה לא שאתה ירוקם אותה מערכת יחסים עם שתיהן, כן? יש אחת אהובה, ויש אחת שהיא לא אהובה, כן? אבל בכל מקרה, אצל המלך, היות וזהב לא ירבה לו מאוד, לא ירבה לו סוסים, בוא, אף אחד לא חושב שהכוונה שלא יהיה לו יותר מסוס אחד, כן? ומה הכוונה? צבא בסדר גודל סביר, אני לא יודע, אני מניח, כן? כסף וזהב כתוב ממש מאוד, כן? אז גם נשים, חז"ל ודאי הבינו ככה, וככה גם הבינו המלכים שלנו, כן? בהנחה שהם לא עברו על השלמה, הוא כן עבר על זה, אבל בהנחה שדוד לא עובר על זה, כן? וגם רואים את זה מאוד מלכים בספרי מלכים, כן? אז עוד פעם, המלך לא מרבה מאוד, אבל יש לו מציאות של יותר מאישה אחת, ועוד פרשייה הלכתית אחת אחרונה, שבואו נזכיר אותה, וגם היא מלמדת ברוך בדיוק את מה שאמרת, וזה בשמות חף א', וכן קור איש את ביתו לאמה, אז יש שם האפשרות של אם לבנו יהיה עדנה, ואז אם אחרת ייקח לו. ואז מה מזהירה התורה? שאירה כסותה בונתה לא יגרע. למה צריך להזהיר על זה? כי למה הוא לוקח אחרת? אולי הוא מוצאת חן בעיניו יותר, אולי הוא קצת נמאס לו ממנה, אולי קצת משתעמם, לא יודע מה הסיבה, אבל אז התורה מזהירה, אל תגרע מהזכויות של האישה הראשונה, אבל במילים מאוד פשוטות, שלושת הפרשיות ההלכתיות האלה עולה ממנה בבירור, שהמציאות ההלכתית של התורה שבכתב מאפשרת ריבוי נשים, זה כאמור גם נמצא כולו בחלק הסיפורי של התורה, שהוא כדרכם של סיפורים מגלה יותר את המורכבויות האנושיות ואת התסבוכות של המצבים האלה. כן, וזה דברים שחלקם כבר דיברנו עליהם, אז רק נעשה עליהם חזרה מהירה. כלומר, הביגמיסט הראשון,
אדב וצילה,
זה למח שיש לו את אדב וצילה. אנחנו לא יודעים בכלל מהפסוקים למה למח ביגמיסט, מה קרה שפתאום הוא מתנהג ככה. אני יכול לומר שהמדרש בבראשית רבה רוצה לקשור את למח כבר לדור המבול ולחטאיו, שהחטאים אלה קשורים גם בלקיחת הנשים שלהם, ככה התורה מתארת בסוף פרשת בראשית. התורה מתארת שם את ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, והקדוש ברוך הוא מתרגז עליהם, כן? עכשיו לא לגמרי ברור מה הפסוקים האלה מתארים, אבל לפחות בבראשית רבה מנסים לקשור בין למח לבין ההתנהגות הזאת. כלומר, יש ביקורת בבראשית רבה על לקיחת שתי אנשים, כשמעיינים במדרש, המדרש שכבר הזכרתי פה פעם, לא בהכרח זה ביקורת על כל אדם שלוקח שתי נשים, אבל אם זה נעשה באופן הזה, יש לחזל ביקורת על כך, שכן מה מתארים המדרש, אני מקריא את זה, מי שרוצה לראות זה בדפים ששלחתי היום בעמוד השני בשורה 45, כן, אומר בראשית רבה בפרשה חף ג', רבי עזריה בשם רבי יהודה, כך היו דור המבול עושים, היה אחד מהם לוקח שתי נשים, אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש. זו שלפריה ורביה הייתה יושבת כאלמנה בחייה, ושלתשמיש היה משקע כוס עיקרים שלא תלד, והייתה יושבת לפניו כזונה. הדר עוד הכתיב, רואה הכרה לא תלד ואלמנה לא יטיב. תדע לך שהוא כן, שהרי הם רוד שבהם, המשובח שבהם, מדור המבול. זה למך, לקח לו שתי נשים, עדה דיעד אימינה, כמנה שהוא פרש ממנה, צילה שתי יושבת בצילו. וכאן המדרש הזה, שרשי הביא רק חלק ממנו, רשי ניתק את זה מהדור המבול, ולא הביא את המכלול, אבל המדרש הזה, יש בו ביקורת על מי שנושא שתי נשים באופן הזה, זה לא המוטיבציה היחידה, ויש כאן גם חזרה מאוד ברורה בעצם לבראשית א' ב', במילים מאוד פשוטות. כלומר, מי שהוא בבראשית א', זכר או נקבה אברהם, זה פריון. זה פריה וריביה. מי שבבראשית ב', לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, הקשר העמוק בין האיש לבין האישה, מה שבעצם מתואר פה זה שהם הפרידו בין אנשים, התחתנו פעמיים, אישה אחת לבראשית א', אישה שנייה לבראשית ב', והסיבה בין היתר היא שהם קצת מתנגשים אחד עם השני, זה מה שמתואר פה, ההתנגשות הזאת בין הלידות, ההריונות, הטיפול בילדים לבין הזוגיות, וכבר דיברנו על זה פה, אז אני לא חוזר על זה, זה הרקע שמתואר פה. אני אומר שגם בצורה הלגיטימית שחזל מתארים, דברים שלמדנו פה על מי שיוצא להתחתן עם אישה שנייה, ראינו רקע לגיטימי במשנה כפשוטה, בעיוומות שלמדנו כאן, שזה על רקע בעיית פריון. כלומר, לא כמו למך שמתואר, שמראש הוא אומר אני אפריד ביניהם. בעצם לחזל במדרש הזה יש התנגדות להפרדה הזאת, כלומר, מיניות שמפרידים אותה מיכולת ההולדה, כלומר זוגיות שלא כוללת בתוכה מחויבות להולדת ילדים, יש פה ביקורת על זה. אבל אם נשאל מה הרקע לתופעה, נחזור למשנה שלנו, זוג נשוי 10 שנים ולא מצליחים ללדת, אז מה אחד מהפתרונות הוא? ראינו את זה ברמב"ם מפורשות, ככה זה גם פשוטה של משנה, בתוספתם לא משמע ככה, אבל במה ראינו? היא התחתן עם עוד אחת, זה מאוד מזכיר את זה, כלומר, הוא מתחתן עם עוד אישה, לא בגלל שהוא לא אוהב את אשתו הראשונה, ולא בגלל שהוא לא חפץ להמשיך לחיות איתה, אלא משום שהוא מעוניין בפריון, רק שהסדר הוא הפוך, זה הבדל מאוד משמעותי, לכן אין את הביקורת עליו, כלומר, האיש הזה הוא לא איש שאיננו בסדר, אבל זה המפגש הזה, אנחנו את העניין של הפריון רואים באבותינו הקדושים, אברהם ויעקב, יצחק הוא היחיד מבין האבות שהוא רק אישה אחת. רק רבקה, אנחנו כבר יודעים מה ההסבר של חז"ל, למה? זוכרים?
אולי תמימה.
לא, זה מה שהגמרא אומרת. אולי זה הבעיה, אבל הגמרא אומרת שהוא היה עקר, לכן הוא לא חיפש עוד אישה. זוכרים את זה? למדנו את זה פה. כן. אומרת הגמרא, יצחק עקר היה, אז מה יעזור לו להחליף אישה? אבל אין אברהם ואין יעקב, יש להם כמה נשים. אצל אברהם הרקע הברור הוא בעיית הפריון, כלומר הוא ושרה הם זוג מקושר מאוד, אבל לא מצליחים ללדת. מאוד מאוד מעניין לעקוב אחרי הלשון, תסתכלו בדף הראשון, לעקוב אחרי הפסוקים, ממש נפלאים. אני פה משתמש בטכניקה של נחמה לייבוביץ' עליה השלום, שכתבה על זה על פסוקים אחרים, אבל זו אותה טכניקה, שהרי לדמויות בתנך יש שמות, וגם אפשר לתאר אותם דרך תיאורים שמתארים את הקשרים שלהם עם אנשים אחרים. כן, במקרה שלנו המידע מתחיל בפסוק, אנחנו בשורה 6, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה אגב. עכשיו זה ששרי אשת אברהם אנחנו כבר יודעים, זה לא איזה מידע שלא ידענו אותו. אז למה התורה מדגישה את זה? כי מה שהיא באה להדגיש שהרקע להכנסה של האישה הנוספת זה לא שיש משהו פגום במערכת היחסים ביניהם. ותאמר שרה אל אברהם, הנה הצרה אני השם מלדת, בונה אל שפחתי. הרי היה אפשר להגיד בונה אל הגר. למה היא אומרת לו בונה שפחתי? להדגיש שאין פה הכנסה של אישה מתחרה, זה רק בתורת שפחה, כי צריכים מעין פונדקאות. ועכשיו תראו את הפסוק הבא, ותיקח שרה אשת אברהם, הרי המידע הזה ידוע, ומה זה בא להדגיש? איך זה נעשה? את הגר המצרית שפחתה, כלומר למי שלא מבין מה קורה פה, אז הפסוק תורח להדגיש לו, זה לא כמו למך, כן? כלומר יש פה אישה שהיא ממשיכה להיות אשת אברהם, והיא מכניסה רק את הגר המצרית, שהיא בכלל לא יכולה את אשתו של אברהם, שהיא שפחתה, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה, כלומר דגש שאברהם הוא איש רק של מי? ועדיין מה קורה? ויבוא אל הגר ותר ותרק ירק ותקע גבירתה בעיניה. הגר לא ראה את זה ככה. אז יש שם תסבוכת שלמה, כן? זה גם הרקע בביתו של יעקב. אצל יעקב, כמו שברוך בצדק עמד על זה קודם, אנחנו מקבלים תמונת ראי מאוד חזקה של איך נראית משפחה פוליגמית. ממש מקבלים תמונה מאוד חזקה, כאמור מאוד ברור שיעקב אוהב אישה אחת, הנשים האחרות הן סוג של...
טוב, זה שונה, כי לאה הוא בכלל לא רצה להתחתן איתה.
הוא חושב שרימתה אותו גם.
למה הוא לא התגרש ממנו? למה הוא לא אמר לו לא רוצה אותה?
יש לו במדרש שהוא רצה, ואחרי שהוא לא עד ראובן, הוא אמר כאן, אני יכול לגרש את הראשית לי כאלה ילדים.
מסובך, מה אני אגיד? אבל דבר אחד מאוד, מאוד ברור, שבבית של, של יעקב, יש לו ארבע נשים, אבל אין לו אותה מערכת יחסים עם כל הארבע. כלומר, הוא אוהב אחת, והשפחות ברור מראש מה המעמד השונה שלו. גם לאה, לאה היא סנועה. הסיפור עם הדודאים, מה הוא מזכיר לנו? מצד אחד שהוא מתחלק ביניהם, נכון? מצד שני, הוא כמו מזכירים אותו ללילה. יש שם, אם המדרש דיבר על איזה ריח של זנות בדור המבול, יש שם ריח כזה, יש ניחוח כזה. הם שוחות אותו, מזכירות אותו, כלומר, בניגוד לזוג שאיש ואישה אחת, שהתשתית של המערכת היחסים ביניהם היא ברית, והמיניות היא חלק ממנה, פה יש הפרדה בין מערכות היחסים לבין המיניות. יש שם פרשייה מאוד לא פשוטה, להכלה. גם רואים שם, הזכרנו קודם את הרמב״ם, וכל אחד יש אוהל, אוהל נפרד, והוא עובר כנראה בין... בין אוהלים, מה שאנחנו גם רואים מאוד חזק בפרשייה שם, זה שני דברים. ראשית, ההשפעה על מעמד הילדים, מה שכאמור עולה גם בפרשיית הבכורה בספר דברים. כן, זה ברור שהעדפה שיעקב מעדיף את יוסף על פני הילדים האחרים, קשור באהבתו לרחל. זה ברור שזה ככה. אחד מהפסוקים המצמררים בספר בראשית בבניין השני, עוד לא שמעת, דרשתי על זה פה השנה, זה בפרשת ויגש, שיהודה ניגש ליוסף ומנסה להסביר לו, לשכנע אותו למה שהוא יחליף את בנימין. הרי יש פה משהו לא מובן בשפה שלנו. בכל מקרה, אחד מבני יעקב הולך להישאר בארץ מצרים, אז למה עדיף שזה יהיה יהודה, שיהיה כבר הגנב? כאילו, למה הוא מציע להחליף? שם הוא אומר דברים ממש מצמררים. הוא פונה אליו, ליוסף, בלי לדעת שזה יוסף. והוא אומר לו לא פחות מאשר את המשפט הבא. הוא מתאר את הטרגדיה הנוראה שתהיה אם בנימין לא יחזור. למה זה כזאת טרגדיה? הרי יש ליהודי הזה כמה ילדים יש לו? 12, סליחה, 13, כולל דינה, בלי האלה של המדרש. רק 3. ואחד נעלם, אז יש לו עכשיו 12, ועוד אחד. זה גם טרגדיה, אבל הוא מתאר לו את זה אחרת לגמרי. מה הוא אומר לו? אני קורא, זה פסוקים פשוט מצמררים. הוא פונה אליו ואומר לו, ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. אז סתם אשתי, מי זאת? רחל. אז נולדו לו שני ילדים. עכשיו, ויצא אחד מאיתי ואומר אך תרוף תרוף, וכמה ילדים נשארו לו? אחד. ולקחתם גם את זה מאימפה, וקרה הוא אסון. מה הוא אסון שיקרה לו? שהוא יהיה חסר ילדים. סליחה, מה עם כל האחרים? אז פה יש שיקוף מאוד ברור איך המעמד השונה של מי בעצם הילדים הלגיטימיים בעיניו? הילדים של אשתו. אנחנו מכירים את זה מיפתח, נכון? מכירים אותו דבר, אתה בן אישה זונה, אז אתה לא נוחל בין... בזה ספר דברים נלחם, ברוך, נכון? אבל זו התרבות, זה הדבר שמשתקף כאן. כלומר, לכן יהודה אומר, אני עם הגלגלים הרזרביים, הוא עדיף. מה שמדהים הוא שיהודה מסוגל להגיד את זה, זה מה שמדהים. אבל זה מה שמתואר, זה תסבוכת באמת גדולה. כלומר, אישה אחת שהוא אוהב, הבנים שלה עם הבנים שלו, הילדים האחרים שבני הסנועה, הוא מסתכל עליהם אחרת, זה מה שמשפחה פוליגמית נותנת, זה מה ש... שעולה כאן. דבר שני שאני רוצה רק להזכיר בהקשר של בית יעקב, זה שכשיעקב נפרד מלבן, אז מה לבן מזהיר אותו?
תיקח, אל תשים נשי, תיקח מישהו, אישה נשי. אין השם בני ובינך.
לבן מזהיר אותו, ואני קורא את הפסוקים, כשהוא עושה איתו את ההסכם הפרדת אש, הפרדת כוחות בינו לבין החותן, כן? פשוט לא יראו אחד את השני, עדיף ככה. אז מה הוא אומר לו? אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה אלוקים את בני וביניך. עכשיו, כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, אני לא יודע איך לאכול אותם, אבל אני אסביר. זה עוד אחד, מה לבן מבין? שריבוי נשים זה לא טוב למי? בוא נשים את זה לשולחן, קודם דיברנו על החפצה. זה אולי טוב לגבר, כן? יש לו תמיד אישה, אבל זה לא כל כך טוב לנשים, כן? זה ברור, הוא דואג לבנות שלו, שלא... מצד שני, למה זה אירוני שאומר את זה לבן? הוא זה שיצר את המצב הזה... אז כנראה מה אנחנו צריכים להגיד?
כשזה טוב לו, הוא עושה את זה.
זה א', יכול להיות, גם יכול להיות דבר אחר. אולי הוא לא רואה את זה שהוא נתן את רחל ולאה כסיפור הזה. אולי הוא רואה את זה, אולי כשזה שתי אחיות, אולי הוא ראה את זה אחרת. אני לא יודע לגמרי להסביר את זה. הדבר אחד ברור, אנחנו רואים שלבן גם מבין שהוא לא מאחל לבנות שלו שפתאום יעקב מכניס עוד איזה... הוא פרש לו ארבע, טוב. הוא מבין שזה לא טוב, כן? עכשיו אני אספר לכם שבספר הזה של פרידמן, ריבוי נשים, הוא מביא שם עשרות מסמכים שהכניסו תנאי בכתובה שאסור להתחתן עם אישה שנייה. התנאי הזה גם מתועד בתשובות של הרמב״ם. שהרמב״ם... נשאל על התנאים האלה שהיה נהוג במצרים לכתוב אותם. שני דברים על כשכותבים דבר כזה. אותי לימדו שיעור ראשון שלמדתי בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית היה שאם כותבים נגד משהו, סימן שזה קורה. כלומר, אם כותבים למשל היום בכתובות ולא הדירה בארץ ישראל, אז מה אתם יודעים? היו עם זה בעיות. וזה בדיוק, אז זה תמיד הפוך, כאילו פרידמן מניח שלא התחתנו עם אישה שנייה, כי ככה הם כותבים, אבל הדבר הברור הוא שלמה כותבים לא להתחתן עם אישה שנייה, כי זה מה שהיו עושים, והיו מצפצפים על התנאי הזה, ואכן התשובה של הרמב״ם היא תשובה, יש תשובה שלו, שצפצפו על התנאי, ושואלים את הרמב״ם מה עושים עם ההוא שמצפצף, כן? אבל זה דבר פשוט, שזה מאוד דומה ללבן. כלומר, מבינים שזה לא, זה לא טוב. מצד אחד, יש מיניים לגברים שעושים את זה. מצד שני, מנסים איכשהו למנוע את זה, אבל החוק, תנאים לא יכולים למנוע דברים שאנשים עושים אותם ממוטיבציה פנימית. זה לא, כמו שכתוב, לא לעשן, זה לא עוצר את המעשנים. אולי, כן? קצת. אבל זה משנים בחוץ, משנים ליד הדלת, הם עושים כל מיני דברים, כן? אבל צריך שזה יהיה אמונה פנימית, החוק לא יכול לשנות את טבע האדם, הוא לא נועד לזה. ובכל אופן, הבית של יעקב הוא בית שמשקף בתוכו את כמעט כל הסיפור של ריבוי נשים. גם המורכבות של מערכת היחסים בין האיש לבין נשיו, גם התסבוכת שזה יוצר עם הילדים, גם התסבוכת הזאת, תסבוכת גדולה מאוד, ילדים מנשים שונות, זה מייצר שם מורכבויות מאוד מאוד עמוקות. מורכבויות שקיימות גם היום אצלנו בריבוי נשים מסוג אחר, שזה נישואים שניים, זה לא ריבוי נשים, זה תופעה אחרת לגמרי. אבל יכול להיות גם כל מיני משפחות שנישואים שניים, שיש בתוכו ילדים מאבות שונים, אמהות שונות, אולי משני צדדים שהתגרשו והתחתנו, זה מורכב. בית של יעקב יש בתוכו את כל המתחים בקנועות האלה שקיימות בתוך מצבים כאלה שמנסים להבין מה מעמדם בבית, מה מעמדם מול האחרים. בוא נגיד שיוסף גם לפחות בצעירותו הוא לא בדיוק עוזר, כן? כלומר הוא he rubs it in, איך שאומרים באנגלית, כן? הוא מעצבן אותם, כן? כלומר כזה בית נורא 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 מורכב. כאמור לדורות התורה מביאה את הדמות של יעקב ורומזת לו במה היא בעצם אומרת לפחות מה היא לא מאשרת לדורות שהאפליה או השינוי או בחירת הבכור תהיה על רקע האימא אבל התורה לדורות מאפשרת ריבוי נשים כן בבקשה רצית להעיר יכול להיות אני מקבל, יש שם שתי אחיות, יש, בהחלט, הוא לא רוצה אחת בכלל, נכון? זה נכון, אבל זה מורכב, זה מורכב. עכשיו, די אולי לעבור, כן, בבקשה. זה יכול להיות. עכשיו, די לעבור קצת בחלק הסיפורי של התורה, אם נעשה fast forward לנביאים, לבתים של מלאכים, ונראה שם ראשית את ריבוי האנשים אצל דוד, וגם אצל דוד מה לכאורה רואים בפרשיות, שהמעמד הבנים נקבע לפי כשאני נסתכל על הפרשיות של דוד עם נשב, בניגוד ליעקב יש אחת אהובה לאורך כל הדרך והוא דבק בכל עד מותה, זה ברור, אפילו אחרי מותה הוא דבק בה, כן? כשאנחנו עוברים לביתו של דוד, נראה שמי המלכה, או מי מבין הנשים היא האישה הבחירה, זה משתנה. בת שבע, איפה אביגייל בסיפור הזה? כלומר, האם הוא ממנה מפטר? הסיפור עם שלמה ואדוניהו, כלומר, פרשייה מאוד עמומה, כל הסיפור שם בתחילה. אבל למה ששלמה באמת יקבל את המלוכה? למה? הרי אדוניהו באמת יותר גדול, נכון? אם זה הולך לפי גיל.
הבטיח לבת שבע.
אבל למה הוא הבטיח לבת שבע?
חלק מהרצון שלו שהיא תהיה אהובה.
כי היא האישה האהובה עליו, מתוך כל אותם 18, היא האישה. האחרות הן כנראה מעמד אחר, כן? כלומר, זה נראה כך, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל לפני שנתיים, היום כבר לא הייתי עושה את זה, נסענו לפטרה, ובדרך המדריך, ככה אתה בתוך ירדן, אז הוא קצת מספר לך על המלוכה הירדנית, אז הרי לפי החוק הירדני אסור לי מדריך ישראלי להדריך בירדן, רק מדריך ירדני יכול. ומי שפה מתקומם ואומר וואו, אז גם בארץ רק למדריך עם רישיון ישראלי יכול להדריך, ככה זה בעולם. אבל המדריך שלנו היה לו כזה, ידע להסתדר עם הירדני, אז כאילו הוא תרגם את הירדני, אבל כשהוא תרגם אז הוא אמר מה שמתחשק לו, כן? היה ז'אבו, מדריך מאוד מפורסם, והוא בחר בדרך שם, ראו את האוטוסטרדה לאמן, הוא בחר לדבר על דוד עם אדוניהו ועם שלמה, ולספר, אני לא זוכר כבר את הפרטים, אבל כשהיה ברור שחוסיין הולך למות, התעורר שם סיפור שלם, מי מבין נשותיו, היו לו כמה נשים, הרי האישה האהובה עליו, כמו רחל, מה קרה לה? אולי מישהו יודע? היא מתה בתאונת מטוס, המלכה נור. ואז בין האנשים שלו היה שם סיפור שלם, הרי הוא פיטר את חסן, שהיה אח שלו, שהיה אמור להיות... זה חלק מהסיפור היה, מי מבין נשותיו היא המלכה בעצם. והוא אמר, זה ממש פרשת שלמה, כלומר, זה לא דברים מלפני 3,000 שנה, זה דברים בתרבות, אנחנו פשוט, אין לנו יותר ריבוי נשים אצלנו, אבל בחברה כזאת, בטח מלך, השאלה הזאת היא שאלה רצינית מאוד. מהאישה שהיא המלכה, ממילא מי יורש העצר. אז זה נמצא שם, גם נמצא שם מאוד ברור פרשת המלוכה, שהרבה נשים, מה זה מראה? אני חוזר להחפצה של את העושר שלך, את כמה אתה גדול, כמו, זה ודאי קיים שם ברקע, כן? אז זה הרקע המקראי שאני מסכם את הדברים. ראשית, זה ודאי לגיטימי בעיני המקרא. יחד עם זאת, וגם זה נהג בפועל, זה מה שרואים. יחד עם זאת, שאנחנו מסתכלים בתיאורים שעולים מתוך המקראות, אנחנו מגלים את המורכבות של המצב הזה. מה שמאוד מאלף, אני שמתי את זה ממש בסוף הדף, כי זה לא מקור הלכתי, אבל זה מאוד מאלף, זה לראות שבקת מדבר יהודה, בקומרן, משני מקורות שמופיעים שם, רואים שהם התנגדות נמרצת לריבוי נשים. והם אפילו מתארים את הפילוסופיה שעומדת מאחורי זה. אני אומר, זה מאוד מפליק, כי אני חושב שרוב האנשים פה בחדר הולכים להזדהות עם זה. זה המקור האחרון בחבילה הראשונה של ריבוי נשים. שני מקורות מכת מדבר יהודה. הראשון שבין זה ברית דמשק, שזה חיבור הלכתי מכתבי הקט. שם תסתכלו, נקרא יחד, השורה 140, יש להם ביקורת על החברה שהרי הם נמצאים במדבר, הם בורחים, הם פורשים מהחברה, ויש להם ביקורת על פרושים, על איך שהם חיים, ותראו מה הביקורת. הביקורת, הם נתפסים בשתיים בזנות, לקחת שתי נשים בחייהם. יש להם ביקורת על זה שהחברה בירושלים מאפשרת לאדם לנישא שתי נשים, ומסבירים את הפילוסופיה. ויסוד הבריאה, זכר ונקבה, ברא אותם. הם אומרים, בעצם, מה הטענה? הקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה, אז זה נקבה אחת לזכר אחד. אני אוסיף, אם עוברים לבראשית ב' לצלע, האישה באה מהצלע, אז הצלע חוזרת למקום, זה צלע אחת, אין... ממשיכים, ובאי התיבה, שניים באו על התיבה. גם שם רואים, אפילו אצל בעלי החיים, ככה הוא מתאר את זה. ועל הנשיא כתוב, לא ירבה לו נשים, ואיך הוא מפרש את לא ירבה לו נשים? מיעוט רבים שניים. אישה אחת, למלך מותר לדעתו להתחתן עם אישה אחת. היי, מה הבעיה? גם הוא יודע תנ"ך, אז מה הוא יודע? שדוד המלך לא חשב ככה, אז תראו מה הוא כותב. מה הם כותבים על דוד המלך? לא להיבהל. ודוד לא קרא בספר התורה החתום אשר היה בארון. עכשיו, זה חלק מהתודעה של הקט, שרק הם צודקים וכל השאר טועים. אז מי טועה? לא רק הפרושים טועים, מי טועה? דוד. גם דוד המלך טעה, כן? ומה הייתה הטעות של דוד המלך? שלא ידעו את התורה, זה היה חתום בארון. עכשיו, למי שחושב שזה משהו דמיוני, שיסביר לי מה קרה עם יושיהו, שפתאום מוצא את התורה וקורא בו והוא מתעלף, כן? כלומר, זה לא דמיוני לגמרי, אבל הוא טוען שדוד היה, לא נעה קשורה. ודוד לא קרא בספר התורה החתום אשר היה בארון, כי לא נפתח בישראל מיום מות אלעזר ויהושע והזקנים, אשר עבדו את האשתורות. יש לו גם הוכחה. מה הוכחה? שהם לא ידעו את התורה. כל הזמן, מה התנ"ך אומר? שמה קרה בזמן הנביאים? כל הזמן הם עבדו עבודה זרה, הם עברו עבירות, ומי סוף סוף גילה את התורה? הם. עד עמוד צדוק, צדוק זה הראש הקט שלהם, ויעלו מעשי דוד מלבד דם וריה ויעזבם לו אל. בסדר, הקדוש ברוך הוא מחל לדוד על זה שהיה לא בסדר, חוץ מחטא בת שבע. זה הוא לא סולח, וזו התפיסה שלהם, והדברים חוזרים על עצמם גם במידה מסוימת במגילת המקדש, שזה מגילה ש... היא מספרת מחדש את התורה, היא כאילו לוקחת את חוקי התורה ומתארת אותם עם קצת עיבודים שלהם, ושם ביחס למלך כתוב, אישה לא יישא מכל בנות הגויים, כי מבית אביו ייקח לו אישה ממשפחת אביו. אז יש פה תפיסה שהוא צריך להתחתן עם מישהו שבאותו ייחוס כמו, בדיוק, ולא ייקח עליה אישה אחרת, כי היא לבדה תהיה עמו כל ימי חיה. אותה תפיסה הלכתית, שמלך מתחתן רק עם אישה אחת, והיא מתה ונשא לו אחרת מבית אבי, ממשפחתו. כאן לפחות הוא מתיר נישואים שניים. אני רק אומר שלפי הרציונל של ברית דמשק, אולי גם נישואים שניים זה לא בסדר. עכשיו, אין לי גישה לספר, כי אין לי אותו. לפני כמה שנים יצא ספר על ההלכה בקומרן, ספר של שני חוקרים, של אהרון שמש ושל קנה ורמן, נקרא לגלות נסתרות. יש שם פרק גדול מאוד על תפיסת הנישואין בקומרן. הייתי בספרייה היום, מישהו הוציא את הספר, אז אני בעל חוב שלכם. אבל יש שם תיאור במכלול של הלכות, איך בקומרן התפיסה הייתה שתפיסת הצלע. זה מעין התפיסה של 40 יום לפני שהוולד נולד, אז הקדוש ברוך הוא מכריז בן פלויני, בת פלוינית לבן פלוני, אז בתפיסה כזאת, מה אתה מתחתן עם עוד נשים וכו', כלומר, זו התפיסה שלהם. עכשיו, זה לא אומר שחזל, שבאופן ברור, גם התירו לקחת שתי נשים, זה לא אומר שהם לא הכירו את היסודות האלה, אלא זה רק אומר שהם לא התעקשו שזה המודל היחיד. אני רוצה לחזור פה לדברי רבי חייא. זוכרים כשרב רואה שאשתו של רבי חייא מעצבנת אותו, אז הוא אומר לו, למה אתה לא מתגרש ממנה? אז מה הוא אומר לו? כן, מה בעצם רבי חייא אומר שם? נכון, לזוגיות יש המון היבטים. הכי טוב זה כולם ביחד, כן? גם שיש ילדים, גם שהכל... אבל אני מוכן לקחת גם חלק. כלומר, אני גם לא חושב שבכך בעולם של חז"ל, ופה אני נוגע בנקודה שאני אזכיר אותה, שאני לא כל כך רוצה להיכנס אליה, מבחינה היסטורית, האם זה באמת היה רווח? בתנ"ך, כל הדוגמאות זה המלכים, זה סתם האיש הקטן, האם יש לו יותר מאישה אחת, או מה התפיסה הרווחת, אז אנחנו לא כך יודעים. אני יכול להגיד שהיסטוריונים, חנה הוזכר פה פעם באחד מהשיעורים, ראינו שם שהמדרש, מה מסביר לעצמו, למה אלקנה נושא עוד אישה?
כי לא ילדה.
כי לא הייתה לילדים, בדיוק, כן? אז חזרנו לשם, המוטיבציה היא פריון. כי זה לא הצליח, כלומר, האידיאל היה שחנה הכל, לא מצליח, אז זה קשה מאוד לדעת. אני אספר לכם שיש איזה כמה מחקרים היסטוריים, אולי המחקר הכי נגיש זה יש יהודי בשם אדיאל שרמר, שהוא פרופסור בר אילן להיסטוריה, שכתב ספר שנקרא זכר ונקבה אברהם, שזה על הנישואין בספרות חז"ל. ושם יש לו פרק על ריבוי נשים, ושם הוא סוקר את כל הספרות שלפניו, וגם הוא נכנס לשאלה ההיסטורית. ראינו, האם בפועל זה היה רווח או לא? בגדול התשובה היא שלא כוח, שאי אפשר באמת לדעת. הוא כן נכנס לטענה הבאה, אני אזכיר את זה. זה על אחד ברור לו שזה לא תופעה רווחת, צד שני ברור לו שזה היה קיים, ואז בעצם השאלה היא, האם אני צריך להוכיח שזה לא היה קיים, האם אני צריך להוכיח שזה כן היה קיים. כלומר, הוא מצביע על הרבה חוקרים שנקודת המוצא שלהם הייתה מונוגמית, ואמרו, אם לא תשכנע אותי שהתחתנו עם כמה אנשים, אז סימן שהם מונוגמים. והוא טוען הפוך, הוא טוען, כל העולם העתיק היה פוליגמי. ולכן הוא אומר, לא צריך להוכיח שהיו, אלא תוכיח לי שיהיו מונוגמים, זו הטענה שלו. אז הוא, הסיכום שלו פחות או יותר הוא שלדעתו מבחינה היסטורית זה היה קיים, בתפיסת עולם אפשרו לזה להתקיים, אבל בפועל כנראה זה לא קרה הרבה, זה לא היה דבר הרווח, כן? אז אני לא רוצה מאוד להיכנס לשאלה ההיסטורית, בין יותר כי זה לא ברור באמת מה עולה מהמקורות. דבר אחד ברור, שכנראה זה לא היה מאוד רווח, ולכן זה לא נורא מתנגש עם הקאט. כלומר, תבינו, הגישה של הקאט נורא רומנטית, באמת נורא יפה, אבל יש לו מחירים, זאת האמת. כלומר, מי שכך, למשל, בוא ניגע בנקודה שהיא בנויה, יוצאת נוטו תפיסת עולם, וזה נמצא בספר שאני לא רוצה להזכיר בית כנסת את שמו, אבל ספר שיש דת אחת שמושתדת עליו, שלא מאפשרים להתגרש מאותה סיבה. כלומר, זוג התחתן, אז היא הצלע שלו, אז איך אתה, מה, אתה תנסר לעצמך את הצלע? אבל כשיש זוג שאומלל ביחד, גירושין זה פתרון טוב, נכון, היה עדיף לא להגיע, אבל יותר גרוע לא להתגרש. כלומר, צריך לדעת שתפיסות כאלה אבסולוטיות, שהן תפיסות שיש להן יסודות רומנטיים עמוקים, ושהתרבות שלנו אימצה אותם. אבל מרוב הדיקות בתפיסות האלה, גם משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים. מצד שני, חלק מהפתרונות האלה הם פתרון שאיננו לא מדברים. כלומר, היום לעלות על הדעת ריבוי נשים, אני מקווה שרוב האנשים פה חושבים שזה לא טוב. היה לי תלמיד בעתניאל, כשלימדתי שם הקידושין, שניסה לשכנע את כולם להחזיר ריבוי נשים. למה פתרון לבעיית הרווקות? אני ניסיתי לשכנע אותו שכדאי למצוא פתרונות אחרים לבעיית הרווקות. אבל צריך לדעת שיש בזה רציונל שהוא לא בהכרח מתכחש לעומק התפיסות הרומנטיות, הוא פשוט גמיש יותר. זאת אומרת, כמו לא נראה לי שמראש הלדו את כולם, תתחתנו מראש, זה לא נראה, כן? מה שכן ברור שחזל, בניגוד גמור לתפיסת הקאט, ברור לגמרי שחזל מאפשרים לגמרי אליסה שתי נשים. כל מי שלומד משניות יודע את הדבר הזה, כולל הוא אפילו מכיר את הכינוי של האישה השנייה, שהוא לקוח מחנה.
צרה.
שמה הוא בעצם אומר? הוא אומר את כל הסיפור. מה המילה החזלית הזאת? אפשר להתחתן עם שתי נשים. כל מסכת יבמות בנויה על זה שיהודי מתחתן עם שתי נשים. מצד שני, מה היא אומרת? זה צרה. כלומר, מה היחסים בין שתי אנשים אל איך הן מסתכלות אחת על השנייה? צרה, כן. בבקשה, הרב מרקוס רצה ראשון.
שזה מותר, אבל חיוב הוא קיים את כל החובות בין בעל אישה, אבל זה מותר ואין בעיה. אבל הבעיה היא לקיים את כל החיובים.
נכון, וזה בעצם, אתה לא היית בהתחלה, אבל זה בעצם עולה במקורות שמופיעים בגמרא, שקראנו אותם מתוך התור. מה שכן, אני רוצה להגביל, גם אם המשנה ודאי מאפשרת את זה, וגם כל מי שלומד בבלי וירושלמי יודע שזה אפשרות. אני לא יודע אם זה בפועל כמה זה היה קורה, אבל שזה ודאי מותר, כן? זה לגיטימי, זה דבר שיכול לקרות, זה דבר שההלכה מכירה בה, אפשר למצוא בעיקר במדרשי ההגדה התבטאויות בשבח המונוגמיה, זה כן אפשר למצוא. יש לי כמה היסטוריונים שרצו לטעון שכל המקורות אל ארץ ישראליים, ניסו לטעון לקיום של פער בין הבבלי לבין הירושלמי, זה לא כל כך פשוט שזה באמת ככה. אבל כך הרבה ניסו לטעון, למשל לשני המדרש של למח שראינו קודם, אולי כדאי להזכיר פה בעבוד רבי נתן, מי שרוצה לראות, זה שורה 53. יש פה מדרש מאוד ברור שמדבר בשבח המונוגמיה, תראו מה נאמר פה. רבי יהודה בן בטרה אומר, דורש היה היום בינו ובין עצמו, ומה חלק אלוקה ממעל ונחלת שקיים ממרומים. אילו היה ראוי לאדם הראשון לנתן לו 10 נשים, היה נותנה לו. מראים הקדוש ברוך הוא היה חושב שהמודל האידיאלי זה ריבוי נשים, אז הוא היה יוצר אדם הראשון עם 10 נשים. איך הוא יצר אותם? אדם וחווה, ולא היה ראוי לנתן לו אלא אישה אחת בלבד. אף אני, די אשתי, די חלקי. זו תפיסה מונוגמית ברורה, אבל צריך להבדיל בין הזדהות עם מונוגמיה לבין האם אתה אוסר ביגמיה. אלו שני דברים נפרדים לגמרי. כלומר, אני חושב שתיאור מאוזן שמה שעולה בספרות חז"ל זה, יש שם קולות מונוגמיים, יש שם קולות כאלו, אבל החוק לא אוסר ביגמיה. מה כן? מה שהרב מרקוס אמר, וזה נכון, החוק קורא לך להיות עם כל האחריות כלפי אנשים שאתה נושא אותם, כן? שזה אותה גמרא ביבמות בדף מ"ד, אתה חייב לקיים מצוות עונה כלפיהם. הגמרא ביבמות בדף סמכי, אתה חייב לוודא שאתה מסוגל לתת להם את הצרכים שלהם, שאתה מסוגל לפרנס אותם. זה כן עולה, אבל לא אוסרים את זה. אבל אני חושב שהשפה הזאת היא שפה גם שאנחנו נבין את המתח הזה כשנגיע לחרם דרבנו גרשום מיד. וכשאני מתבונן בחרם דרבנו גרשום, כשאני מעין במקורות, מצד אחד אתה יכול לתאר פה, הנה הלכו לקראת התפיסה המונוגמית של הברית, של הבלעדיות בין איש לאישה. מצד שני, כל הדיונים בספרות השו"ת על חרם דרבנו גרשום, הם אומרים מה עושים כשזה נתקע. זה מה ששואלים. כלומר, היתר 100 רבנים, שננסה קצת לעמוד עליו, הוא מעין שוברו בצידו. דהיינו, כל ספרות השו"ת מלאה בשאלות כאלה. מה קורה בייבום? מה קורה בבעיית פריון? כלומר, אנחנו צריכים להבין. אני צריך רק לתאר את הצומת. כלומר, עודף ההזדהות עם המונוגמיה, שהיא ודאי תשתית חיינו, תלכו לחתונות היום, ודאי התשתית של חיינו, אבל שנבין שבתפיסה של בעלי ההלכה היא גם כוללת בתוכה מחירים. לא יולדים 10 שנים, אז אם התפיסה הביגמית מאפשרת לשאת עוד אישה, מה התפיסה המונוגמית מחייבת? לגרש, זה מה שהיא מחייבת. בעלי ההלכה במאה ה-12 נבעלו מזה, אולי הם העדיפו אולי לאפשר 2 ועוד נסיבות, כן? ייבום, אני אתאר לכם רק שנביא את הסיטואציה. בן אדם רוצה להתחתן עם אישה, ומה קרה? נפלה לו יבמה, אופס, הוא נתקע עם היבמה. טוב, אולי יחלוץ, אבל זה מסתבך. כלומר, לפעמים הגישות שהן חד-ממדיות, שהן עם סימני קריאה מוחלטים, הם מאוד ברורים, וגם מאוד קל להזדהות איתם. כאילו, אני ממש קראתי את ברית דמשק, אמרתי, אני הייתי כותב את זה, זה נפלא, נכון? זה דרשה לשבע ברכות, לא? חוץ מהקטע על דוד המלך, לא? זה דרשה לשבע ברכות, לא? איזה יופי! זכר ונקבה אברהם, זה נפלא. אבל כשאתה מגיע למורכבויות של החיים, הגישות המוחלטות, הן מתבררות כראש בקיר לפעמים. כלומר, לפעמים הגמישות מאפשרת פתרונות למצוקות ולכל מיני מצבים שהם מאוד לא פשוטים, כן? אז זה לא, המורכבויות האלה אצל חז"ל כאמור, זה כנראה מוצע ככה. גם בפוסקים שחרם רבנו גרשום, ונראה שם שתי גישות. גישה אחת שאומרת, יש חרם, יש חרם, עד הסוף. כלומר, זה מונוגמיה מוחלטת, מול גישות שיגידו, חרם, אבל אבל יש יוצאים מן הכלל. כי למציאות ימינו זה, זה כבר לא אופציה. כלומר, למציאות ימינו אנחנו כמו ברית דמשק. כלומר, זה, זה לא קיים, כן? כלומר, המצבים היחידים שאני מכיר של יותר מהרבנים היום, הם בדרך כלל כשהאישה מסרבת לקבל את הגט. ואחרי שבית הדין החליט שהיא, והוא השליש את הגט, והיא יכולה מתי שהיא רוצה לקבל אותו, רק במצב כזה. לא, אני טועה? או, יש פה רב מנושא, כן?
הרבה פעמים הדבר שהיה כסף גדול, והבעל לא רצה לתת לאישה, הם נכנסו לישיבה בית מדרש, עם מכתב לכל התלמידים שיחתמו, ואחרי זה האישה מקבלת הודעה שהוא קיבל את המי רבנים, והלכו את זה לבית דין עממי, והיו בעיות גדולות.
אוקיי. אז בואו נדבר בפעם הבאה על היתר מהרבנים. בסדר? אבל, אבל מה זה היתר מהרבנים? אני רוצה להסביר את זה. את הרציונל, לא את היישום בשטח. הרציונל אומר, הלכנו למונוגמיה וישארנו פתח ביגמיה. זה מה שעשינו. למה? כי דווקא היכולת להשאיר פתח הוא נותן לנו גמישות, נותן לנו פתרונות לבעיות. דווקא עודף מונוגמיה יכולה לגרום למצוקות. מה שאני אזכיר כבר, שסבי הרב זל, באחד מהאגרות שלו כותב, אחד מהמכתבים, שהוא מעולם לא חתם על הסכם מהרבנים, על היתר מהרבנים, והוא מסביר גם למה. וזה דברים מאוד מעניינים, כי הוא, בצומת שתיארתי, הוא קיבל החלטה עקרונית. הרב כותב שבתפיסה המודרנית, אנשים לא מסוגלים להבין את חוסר הסימטריה בין איש לאישה. הרי אם יש אישה שיש לה אותם נסיבות שיתנו במטר מהרבנים, היא לא יכולה. היא עגונה. היא לא יכולה. אז הרב כותב, ממש, אני אביא את זה להקריא את זה, הרב כותב שהאדם המודרני ממהן לחשוב שאפשר לפתור לאיש את הבעיה, אבל האישה האיש, אז עדיף לא לפתור גם, גם לאיש. ככה הוא כותב. אז נביא את הגישה, מה הגישה שלו אמרה? אם הלכתי למונוגמיה עד הסוף, כולל להשאיר אנשים במצוקה, כי אני רואה מחיר אחר. אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, מה פתאום? מה קרה לו? מה לא? כי לפחות למי שאפשר לעזור, בוא נעזור. אבל זו הדילמה.
יש אבל היום אין את האמצעים, שמים אותו בכלא, אבל זה יש סימטריה. כל מה שאתה הולך לפי דרך התורה, כמו שאתה
אומר. בוא אני אשאל אותך שאלה. בעל שאשתו הפכה להיות שוטה. בסדר? מי שלומד דף יומי, זה היה בדף יומי מתי? ג'יי.
אתמול.
הוא לא יכול לתת לה גט. לא יכול. לא יכול. מה יעשה? אז אני מספר. אז זה אחד מהנסיבות, שיותר מהרבנים יתירו לו לשאת אישה. עכשיו יש אישה במצב הזה. בעלה היה בתאונת דרכים, הוא צמח. מה אפשר לעשות לו? לעשות לו כלום. אז אני לא בא להגיד שאתה צריך להסכים, אבל בא הרב ואמר, אני מעדיף לא לעזור לאיש הזה, כדי ש... בגלל שאני לא יכול לעזור, כדי שהאנשים המודרניים לא יראו אפליה, לא כי אני מוצא חן בעיני המודרניים, כי זה עולם הערכים של האנשים האלה, כי האנשים האלה הם לא מסוגלים להזדהות עם הרעיון הזה. במקום זה היה אפשר להגיד, לפחות נעזור לו, כאילו...
אבל התורה אומרת שהאיש יכול לעשות שתי נשים, והאישה לא יכולה לעשות שני בית, אז פרשם יש אסימטריה.
יפה, מה בעצם השאלה שעלתה פה? מה בעצם השאלה שעולה פה? האם כשהולכים לקראת תפיסה מונוגמית הלכתית, האם יש פה שינוי תפיסה? האם אנחנו באים ואומרים, זה הזדהות עם הערך המונוגמי, לפחות במילים של הרב, זה הזדהות עם הרעיון שהאיש והאישה הם לגמרי שווים? או אם אני אומר לא, אני למיתו של דבר בתפיסת העולם, או אני אפילו שמח שהיה פעם בעבר תפיסות אחרות, כי זה מאפשר לי גמישות, וזו בעצם השאלה, נכון? עכשיו, אתה יכול לחשוב אחר ממנו, זה בסדר, אבל אני רק אומר, זו הייתה העמדה שלו, כלומר, העמדה שלו היא כמו ברית דמשק, ממש, במובן הזה שהוא בא ואומר, עד הסוף, מונוגמיה עד הסוף. לא, דווקא העולם של חז"ל, שהוא יותר ביגמי, והוא מאפשר, אבל, ואפילו יכול להיות שזה קורה, אנחנו לא לגמרי יודעים, ביסודו של דבר, הגמישות הזאת לפעמים היא דווקא נותנת פתרונות לבעיות, שהתפיסה המונוגמית היא יוצרת אותם, או שהיא לא מאפשרת לפתור אותם, או אולי, לא, אולי אי אפשר לפתור אותם, כמו שלנשים לא פותרים את הבעיה.
כמו שאמר אותו תמיד לבעיית הרבקות, נשמע כזה מופרך לגמרי,
כן.
יכול להיות שבעבר זה היה פתרון מצוין. בסך הכל, אפילו לבן, בסך הכל היה אבא טוב. הוא מסיע את רחל, כי אני אומר, זה מה שהכל רצה. ומה יהיה עם לאה? אז הוא לא גם ללאה. ובסוף גאומר, אם תיקח נשים על אותה. בסך הכל, כמה שאנחנו לא אוהבים את לבן, כאבא אני חושב שהיה אבא טוב.
אחרי מגפת השחור, זה הבית דאט?
כן, המוות השחור. המוות השחור, כן.
היו עודף נשים עצומה, ולא היה רכים, בזמנים האלו, אישה רווקה היא בעצם נשתה. אז אין מקום, אז תראו בהרבה קביעות לחתן יותר משעה אחת.
כן. אומרים אחרות, מה בעצם אתם מתארים בצורה טובה מאוד, שאולי עם כל המוסכמה הנהדרת של המונוגמיה, שיש נסיבות או כל מיני תנאים שבהם אולי הביגמיה לא כל כך מופרכת, זה מה שאתם אומרים, כן? או להשאיר מרחב גמישות, זה מה שאתם אומרים, כן? חוק, זו המציאות בעולם של חז"ל, זה מה שאני יכול להגיד. בעולם של חז"ל, אתה יכול לשמוע קולות בשוח המונוגמיות, זה קשר זוגי עמוק, יחד עם זה שזה גמיש. עכשיו אני יכול רק לספר שמי שקורא קצת בספר של פרידמן ורוצה להבין מה היו המניעים של הביגמיסטים בתקופת הגניזה. אני אומר תקופת גניזה זה מאות שיעית, עשירית, 11. מה המניעים, כלומר מה עומד מאחורי התופעה הזאת? אז זה מגוון. זה לא מאור אחד. כלומר בחלק אין ספק שעובדות גם תפיסות של זוגיות, גם תפיסות של נשים. אין ספק שזה עומד ברקע. כלומר, מי שיש לו תפיסה שזכר ונקבה אברהם ודבק באשתו, הוא לא יהיה ביגמיסט. מי שלעומת זאת וחושב יותר על מונחים של זכר ונקבה אברהם במובן של בראשית א', כן? אולי כן, זה ודאי קיים, כן? יש פה שיקולים נוספים שהוא מתאר אותם. התפיסה הביגמיסט יותר מחפיצה נשים. בעיית שאלת הזנות היא עומדת ברקע, לפעמים היא פשוט תאווה. גם היום אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, לא מזמן היו כל מיני מקרים, אני לא רוצה חלילה לרמוז למישהו, אבל כשגבר בן 60 ומשהו מתארס עם אישה בת 30 ומשהו, אתה שואל את עצמך מה קורה פה, כן? אז זאת שאלה שאני לא בא לשפוט אף אחד, אבל זו שאלה, כן? כלומר, זה קיים פה ברקע. כלומר, הוא מתאר אנשים שפשוט חיפשו להם עוד בנות זוג, חיפשו להם עוד אישה, חיפשו להם אישה צעירה ויפה, כן? למשל, תופעה רווחת מאוד במצרים בתקופת הגניזה, שהיו מכניסים הביתה שפחה, והאדון היה הופך אותה לפילגת שלו. יש נשים שחלק מהתנאים בכתובות שהוא מתאר זה, רק לא עוזרת יפה בבית, רק זה לא, כן? שמה, אנחנו תמימים, לא יודעים שהדברים האלה קורים גם היום, כאילו, באמת, כאילו, אז לא קוראים לה עוזרת, קוראים לה משהו אחר, לא קוראים לה שפחה, כן? לא, אבל זה התאווה והיצר הוא גם בסיפור הזה. זה גם עניין של מעמד חברתי, הוא מתאר פה מעמד חברתי כרקע. יש פה תיאור של יהודי שבא מספרד למצרים, ואמרו, ואשתו נשארה בספרד, אמרו לו, מה זה, להיות בלי אישה, אי אפשר, זה לא מכובד, תתחתן עם עוד אחד, כן? לפעמים זה היה כאמור סטטוס, הכל נמצא אצלו בתיאורים האלה, כלומר, נכון? נכון, גם זה קיים. בכל אופן, מה שאני אנסה לסכם זה רק דרך הפריזמה של מקורות הלכתיים. הדיון ההלכתי הברור ביותר זה גמרא יבמות ממדלת שהטור הזכיר, אני רק אקרא אותו בפנים, אוקיי? הגמרא ביבמות בדף ממדלת על המשנה שאומרת ארבעה אחים, זה שורה 60, ארבעה אחים נשואים ארבע נשים ומתו, אם רצה גדול שבהם ליבם את כולן הרשות בידו. משנה מפורשת של אדם שמתחתן עם ארבע נשים. שואלת הגמרא, ושבקי לי, מה אנחנו מרשים דבר כזה? והתניא וקראו לו זקני עירו, הן ולא שלוחן, ודיברו אליו, מלמד שמעשיים לו עצה הוגנת לו, שאם היה הוא ילד והיא זקנה, מה שדיברתי קודם, הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, מה לך אצל ילדה? מה לך? תתחתן עם מישהו שמתאים לך. מה אתה מתחתן עם מישהי שרוח רחוקה? צריך התאמה בין בני זוג. ממשיכים, אומרים לו, מה לך אצל... קלח אצל ישר, אל תשים קטטה בביתך. שלום בית, זה גורם. זוגיות צריכה להיות התאמה בין בני זוג, אחרת יש קטטה. אומרת, לא צריך, זה אפשר לי. מה הכוונה? אצל צריך להבין. פה עם הארבע, מה שהגמרא התכוונה זה, מה, כמו ששם אומרים לאדם זקן, אל תתחתן עם ילדה, צריכים להגיד לבן אדם, אל תכניס הרבה נשים לבית שלך. למה? זה כנראה גם גורם למה? לקטטות, לבלגן. אומרים, לא, אפשר לי. הוא מסוגל כלכלית, יחי אפילו תובנה, מדמה רק ארבע. תתחתן עם כמה שיותר. היצעה טובה, כמה שבלה על ארבע, אין תפילה, כי איך דינימת תהיה עונה בחודש. זה מקור אחד. המקור השני, הברור, למדנו אותו לא מזמן, בגמרא בסמכי, שם יש מחלוקת בין רבי עמי לבין רבה. רבי עמי אומר שאם הוא בא ואומר האיש, לא ילדנו 10 שנים, היא אומרת, אתה השם, הוא אומר, תנו לי, תני לי הזדמנות לבדוק את עצמי, אני אקח עוד אישה. האם היא יכולה להגיד לא? אז רבי עמי אומר, היא יכולה לדרוש כתובה ולהגיד, אז תגרש אותי. ולדרוש כתובה, לקבל כתובה, ואילו רבא אומר שהטענה לגיטימית, הוא באמת יכול להתחתן עם עוד אישה, והאישה הראשונה לא יכולה לדרוש גט על הרקע הזה, לא יכולה להגיד לו זה לא לגיטימי, אבל רבא אומר, בתנאי שהוא מסוגל לספק אותם. והעניין הכלכלי עולה כאן, הגאונים, תסתכלו באוצר הגאונים על אתר, פוסקים חד משמעית כמו רבא, חד משמעית פוסקים כמו רבא, וככה נפסק הדברים להלכה ברמב״ם. אני מקריא את דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב בלכות אישות בפרק י' זה שורה 93, נושא אדם כמה נשים אפילו 100, זה מעניין מאוד אפילו 100, כי הגמרא אמרה 4, אף בן בבת אחת בן בזו אחר זו ואין אשתו יכולה לעכב, והוא שיהיה יכול ייתן שר כסוד ועונה כראוי לכל אחת ואחת. אז פה הרמב״ם הכניס את הגמרא בדף מ"ד, שכל אחת תקבל גם עונה כמו שצריך. ואינו יכול לקוף אותן לשכון בחצר אחת, אלא כל אחת ואחת לעצמה. זה לא ברור מה המקור שלו, זה הפרשנים שלו קצת מחפשים, אבל הרמב״ם פה ברור לו שצריך להפריד בין האנשים האלה. מסליחה? אולי זה המקור, אני לא יודע. מה שאני רק אעיר זה ששני ראשונים שלמדו את הרמב״ם הזה, הרמב״ם הזה נכתב במאה ה-12. זה כבר בזמן שבאשכנז אף אחד לא מתחתן עם שתי נשים, כן? אז באים אותם ראשונים ואומרים, וזה דבר באמת מעניין שנמצא ברקע, שיש פה שיקוף גם של התרבות של הגויים שהיהודים האלה חיים בקרבם. או לא פחות מזה, יכתוב את זה מפורש הרשב"א, מי שרוצה לראות, בשורה 131, הרשב"א כותב, אחרי שהוא מתאר את חרם רבנו גרשום, כותב הרשב"א, הרמב"ם מראה פנים ליתר שישא נשים רבות כמנהג הישמעאלים שעושים כן. כך כותב הרשב"א. לא איזה היסטוריון, הרשב"א כותב את זה, ובעקבותיו גם הריצ'ה בחידושיו ליבמות בדף מ"ד, אחרי שהוא מביא את חרם דרבנו גרשום, כותב הריצ'ה, וקרוב בעיניי שלא התיר הרמב"ם ז"ל לישא נשים הרבה בזמן הזה אלא לפי מנהג ארץ הישמעאלים שנוהגים כך. הוא לא קיבל את החרם. אבל מה שמתואר פה זה שאם אתה חי בחברה שהחברה הזאת מסתכלת על זוגיות באופן ביגמי, אז גם היהודים שותפים. על רקע זה אני רק אחזור ואני אומר, ההיסטוריונים שתיארו את תקופת חז"ל שאלו את עצמם, האם התפיסות של יהודי בבל דומים לתפיסות של הבבליים, של הפרסים שהם חיים בקרבם? האם התפיסות של יהודי ארץ ישראל הן מושפעות או יש להן זיקה לתפיסות של ה... נוצרים שהם חיים בקרבם בתקופה הביזנטית, כן? ההנחה שלהם היא כן, כלומר בין היתר ההנחה היא, וזה כתוב פה מפורש ברשב"א, יהודי אשכנז שחיים אצל נוצרים, והנוצרים הם נגד ביגם. יש שם תפיסות עולם שמעלות על נס מונוגמיה, אז גם אצל היהודים תפיסה כזאת תופסת. לעומת זאת, מי שחי אצל ישמעאלים, אז גם היהודים ככה, זה עולה בפורש בדברי הראשונים, האמירה הזאת. ובכל מקרה, זה ברור שהרמב״ם משקף, חוץ מישמעאלים, ברור את מה הרמב״ם משקף באופן חד משמעי ברור. את מה שכתוב במקורות במקורות חז"ל, זה ברור. מהרמב"ם הוא פשוט השיקוף הברור של מה שכתוב בגמרא. אתה יכול להתחתן עם כמה אנשים שאתה רוצה, בתנאי אחד, שכולם מקבלות שיער כסות ועונה, ושיש לך כסף, או אפילו מוסיף מגבלה שלא מפריע בחז"ל, אל תיתן לכולם לגור בפנימייה, בארמון של אחשוורוש, ערב פורים, קטן, כן? אלא תן לכל אחת את הארמון משלה, את הבית משלה. איפה מתפתח כל הסיפור של החרם דרבן הגרשום? זה נגיד כמה מילות פתיחה וזה נלמד פעם הבאה. זה מופיע במקורות אשכנזיים. כשאני מניח שכולם שמעו על החרם של רבנו גרשום, שזה חלק משלל של תקנות שמיוחסות אליו. יש 15 תקנות שמיוחסות לרבנו גרשום, קצת רקע על הדמות. רבנו גרשום נפטר ב-1028. הוא בעצם מטרים את רש"י בדור ומשהו. רש"י הרי נולד ב-1040. אז רבנו גרשום נפטר ב-1028, הוא ראש ישיבת מגנצה, הוא נחשב כגדול הראשון החכמים הגדולים של גרמניה, כאמור בשליש הראשון של המאה ה-11, מיוחסות אליו המון המון תקנות, שניים מהם נוגעות לדיני האישות, שכנראה יש קשר ביניהם. תקנה אחת היא שאסור לשאת שתי נשים, בתקנה שנייה זה שאסור לגרש אישה בעל כוחה. למה יש קשר בין התקנות? כי אם אסור לשאת שתי נשים, אז מה הפתרון הטוב הוא? לגרש אחת. כלומר, הרי בוא נבין, אני רוצה לחזור. טבע האדם שמחפש אישה יפה צעירה וכו', הוא גם באשכנז יש יצר הרע, זה לא רק בקהיר, שיהיה ברור. לא, המיניים האלה קיימים, זה לא... עכשיו, אם אתה אוסר שתי, אני חוזר על מה שנאמר קודם, לאסור שתי נשים נורא מדבר אלינו, אבל צריך לשאול מה המחירים ששילמתי. כלומר, המונוגמיס משלם מחיר, שיהיה ברור. אולי הוא מקבל, לא אולי, הוא מקבל זוגיות יותר עמוקה, אבל הוא גם משלם מחיר. עכשיו, הפתרון להעצמת המונוגמיה זה גירושין. עכשיו, הוא לא רצה שיכריחו נשים להתגרש בעל כוחה, אז כנראה יש קשר בין התקנות. מה שכן, התקנה מיוחסת אליו, אבל אין לה תיעוד ברור בשום מקום. כלומר, כשעוברים בתוך המקורות ההלכה, בתוך תעודות מתקופת הראשונים, ראשונים במאה ה-12 כבר מדברים בחלקם, אני מדבר כרגע רק על התקנה של לא לשאת שתי נשים, מדברים על תקנה כזאת בלי להזכיר את רבינו גרשום, ועד שזה יהיה מתועד, זה כבר כל כך רחוק מרבינו גרשום, זה לא לגמרי ברור. מי שמסתקרן, אברהם גרוסמן בספרו חכמי אשכנז הראשונים, יש לו פרק על רבינו גרשום מאור הגולה, ושם הוא מתלבט נורא, כן? לדעתו, זה סוף דעתו, וזה אנחנו גם מסיים, הוא חושב שקודם כל המציאות הריאלית הייתה שבאשכנז במאה ה-11 כבר לא מתחתנים עם שתי נשים. כלומר, המציאות הפשוטה הייתה מציאות מונוגמית. מאליה עולה השאלה, אם המציאות היא מונוגמית, אז למה צריך לתקן תקנה? כלומר, אני חוזר על מה שנאמר קודם. אתה מתקן תקנות שיש בעיה, לא כשהכל בסדר. התקנות לא מאשרות, לא יכתבו אסור לאשן בחברה שאף אחד לא מאשן. יכתבו את זה רק במקום שיש מאשנים. אז זאת שאלה שנדבר על הפעם הבאה. אז למה הוא גם, לעניות דעתו, זה לאו דווקא שרבינו גרשום תיקן את התקנה הזאת, כמו שזה נקשר בשמו, או אולי אופציה אחרת, זה שזה הייתה תקנת הקהילות, ואחרי זה מאשרים את זה מדי פעם. אבל זה לא מאוד חשוב לענייננו. לענייננו בעלי ההלכה נתנו לזה חרם בעל עוצמה, בעל תוקף שמחייב. ויש, נראה בפעם הבאה, בעזרת השם, מה מופיע אצל בעלי ההלכה, עד כמה השאלות שעלו היום, עד כמה זה באמת תקף, או האם יש גמישות, כן? עד כמה, באיזה מצבים אני יכול להגמיש אותם? נקרא גם יחד בלי נדר את הטור, את בית יוסף, נראה איך הרמה מביא את הדברים בשולחן ערוך, וזה אנחנו נעצור.